שלום, ערב טוב. פרשת שלח לך מסתיימת במצווה ציצית, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתלתלת, ועליכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם לכל מצוות השם, ועשיתם אותם. הרב צבי יהודה בשיחות, אומר כך, ביציאת מצרים קיבלנו את התכשיט הראשון שלנו, את הפאר שעל ראשנו ועל ידינו. עכשיו, אחרי הדבר הנורא והיום שקרה לנו, אחרי חטא המרגלים, אנו זוכים לחדש את ההליכה ממצרים לירושלים. לכן כשם שביציאת מצרים קיבלנו תכשיט קדוש, את התפילין שבראשנו ובזרוענו, כך עכשיו בהתחדשות עלייתנו לארץ חיינו, מתחדשת תפארתנו בסדר התלבושת המיוחדת שלנו. ובאמת, במקום אחר, מספר הרב צבי יהודה על גר מלונדון שהיה כומר אנגליקני, קראו לו דוקטור קרמל, והוא היה איש מחשבה רציני שהחליט להתגייר, והוא הוזמן פעם להרצות כאן בירושלים בפני סטודנטים בבית הלל בירושלים. הוא דיבר בהתלהבות על אמונה, על קדושה, ואז שאל אותו מישהו, ומה תוכל להסביר על הציצית? מדוע הפתילים, החוטים האלה כל כך חשובים? התלהב אותו גר, דוקטור קרמל, ואמר, אתה לא יכול להבין שעם סגולה צריך לבוש מיוחד? עם סגולה צריך מדים, תלבושת מיוחדת. הציצית זה המדים שלנו. גם השפת אמת בפרשתנו כותב, וצריך האדם לקיים בכל יום על הבוקר את שתי המצוות האלה, ציצית ותפילין, כדי לתקן ולזכך את הגוף, להיות כלי לקבל את קדושת הנשמה המאירה לבני ישראל בכל יום מהשמיים. כלומר, בכל בוקר אנחנו מודים לריבונו של עולם שהחזיר נשמתנו, ואנחנו מקיימים את מצוות ציצית ותפילין כדי לבנות את הגוף, את הכלי שלנו לקבל את הארת נשמתנו. והציצית המוזכרת בסוף פרשתנו היא גם תיקון לחטא המרגלים. המרגלים היו בעלי מבט ריאלי, הם היו נשיאים, הם לקחו אחריות, דאגו לעם ישראל, אבל המבט והראייה שלהם התבררו כלא נכונים. הם קבעו חד משמעית שלא נוכל לעלות, הם קבעו חד משמעית וכן היינו, ונהי בינינו כחגבים וכן היינו ביניהם. ומי שקורא בתחילת ספר יהושע בפרק ב' רחב, אומרת שזה ממש קביעה לא נכונה, מה שחשו המרגלים במבט הסובייקטיבי שלהם. אומרת רחב, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. המרגלים פחדו וזרו פחד מפני הענקים והערים הבצורות, אבל היא אומרת, נפלה אימתכם עלינו. אנחנו פחדנו מכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. וכולי, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. אז היא אומרת שמה שאמרו המרגלים, התחושה של הבעלה, כאילו אנחנו החלשים, בא בשעה שתחו עיניהם מראות, שהכנענים הם היו מבוהלים מפני בני ישראל. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. אומרים חז"ל במנחות מ"ג עמוד ב', שקולה מצווה זו כנגד כל המצוות כולן. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל הזריז במצווה זו זוכה ומקבל פני שכינה. תניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה פתיל תכלת מכל מיני צבעונים? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. אם כן, פתיל התכלת הוא נועד לפי חז"ל להזכיר לנו את הים, את השמיים ואת כיסא השם. אומרת התורה, מצווה ציצית שפסגתה התכלת משדרת לנו, אל תפחדו, השם עמכם. התכלת הוא מציין מלוכה, ומרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות תכלת. אז אנחנו שייכים למלך מלכי המלכים, ישראל בני מלכים הם. אם כן, כדאי לראות את העולם לפי המבט הזה. התכלת באה להפנות את ראיית האדם אל על, להסתכל למעלה, להכיר את היושב במרומים. וגם היום אנחנו שומעים על התעוררות חיילנו לקיום מצווה ציצית. זה נכון היה בתחילת המלחמה, כשהרבה התנדבו לקשור את הציציות עבור החיילים, כי הביקוש היה עצום. וזה נכון גם השבוע, ראיתי השבוע בישיבת מרכז הרב מודעה שאומרת, פרויקטור אחד רכש 5,000 ציציות, לפיכך מתבקשים בני הישיבה להכין בסוף השבוע הזה 400 ציציות, ויש ארגזים עם חומר גלם, ויש ארגזים לשים בהם את הציציות המוכנות. הציצית היא כחול ולבן, גם דגל ישראל הוא כחול ולבן. צבעים שמשלבים בין העשייה הריאלית לבין החזון, לבין ראיית המקור האלוקי. וכך כותב הרב ב8 קבצים. אומר הרב קוק, כמה אומללה היא הריאליות בשעה שהיא מתגדרת בעצמה ורוצה להינתק לגמרי מההערה הרוחנית הנפשית. לפעמים הריאליות משתלטת על המבט שלנו והיא לא מוכנה להכיר בשום קומה אחרת, בשום שאיפה אחרת. היא מנחיתה את האדם ומנמיכה אותו לכאן ולעכשיו. אומר הרב, כשהריאליות מנסה להשתלט, כשהיא מתגדרת בעצמה ורק היא קיימת, אז היא אומללה. היא מבקשת להינתק לגמרי מההערה הרוחנית הנפשית, כי האדם הוא לא רק בשר ודם, יש בו נפשיות, יש בו רוחניות, יש בו נשמה. נכון, אומר הרב, הריאליות מאירה את ההכרה בדברים הסובבים והממלאים את חוג הרגשותינו. יש לה מקום לריאליות, אסור לרחף, צריך להיות ריאלי. אבל הריאליות גם יכולה להחשיך את העולם כשהיא חפצה להיות השלטת בכל. אומר הרב ביטוי מיוחד, המתעדק בריאליות. יש אדוקים במצוות, יש חלילה איזה אדוקים לעבירות, אבל יש כאלה שמתעדקים בריאליות. כלומר, מתחפרים רק במבט העכשווי. המתעדק בריאליות מוכרח הוא להיות תובע והולך בה. היא תמשיכהו אחריה כמעה כמעה. וחלילה, אם האדם לא יתעורר, אז לא יוכל עוד האדוק הריאלי להכיר כל תוכן נשמתי אמיתי. כי אם אתה ריאלי, אז אתה לא נותן מקום לנשמה, לשאר רוח, ואז תישאר נשמתו חריבה. למרות מה שיוכל להיות, אם זה איש מדעי, מוסרי ובעל עליליה, אתה יכול להיות איש מאוד מאוד פעיל ומאוד מאוד חוקר מדעי, אבל הכל רק ריאלי, ללא נשמה, הכל יבש. המגמה הנצחית החיה בקרבנו תכריכנו להיות חושקים אל התוכן האידיאלי, ולא תיתן לנו מנוחה בריאליות מוגבלת ויבשה. אומר הרב, אסור להיות רק ריאליים. צריכים להיות גם מלאי אידיאלים. האידיאלים של התורה, המגמות, השאיפות, שילוב בין אידיאלים לבין ריאליסטיות. והשילוב הזה הוא מופיע, לפי דברי הרב חלאפ, בארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא לכאורה דבר ריאלי, היא ארץ, היא דבר מוגבל, היא מדינה שיש לה הגדרות ריאליות. אבל ארץ ישראל היא ארץ הפלאות, שאף על פי שהיא מוגבלת ושהיא מגושמת ככל הארצות, אבל היא לא ארץ רגילה, היא ארץ קדושה, הינה גם אינסופית. על כן, ככל שנקיים את צו השם על ירש את הארץ, ככל שנהיה דבקים בארץ הפלאית הזאת, האינסופית הזאת, כך נזכה לגלות כוחות אלוקיים עליונים שהם מעל למבטים ולצמצום הריאלי, ועל ידי זה נזכה לופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. שלום.